תדמייני רגע איזה מבצר עצוב. כאילו מושקעים בו משאבים אדירים, המנעולים הכי מתקדמים בעולם מותקנים שם על השערים, יש שומרים חמושים שמפטרלים על החומות יומם ולילה, ומערכת של מצלמות אבטחה שמכסה כל זרית.
שזה בעצם כדי לוודא ששום אויב מבחוץ לא יוכל לחדור פנימה?
בדיוק. התחושה הכללית בפנים היא של ביטחון מוחלט. אבל אז פתאום מתגלה פרט מידע אחד שמשנה את כל התמונה. מסתבר שהאדריכל שתכנן את המבצר הזה,
אוקיי.
זה שסרטט את היסודות שלו, היה למעשה סוכן של האויב.
המבצר כולו ממולחד מבפנים, מתוך התוכניות עצמן.
אז פתאום כאילו כל ההגנות החיצוניות האלה מאבדות כל משמעות. כי הליבה של המבנה תוכננה מראש כדי לקרוס.
תראי, סליחה, תראה. זה תרחיש קלאסי של סוס טרויאני, ההבנה המטלטלת שכאן היא שהאיום האמיתי, זה שהכי מסוכן, הוא ממש לא הפורץ שמנסה לטפס על החומה עכשיו או לשבור את הדלת.
נכון.
האיום הוא הפצצה המתקתקת שכבר הוחדרה פנימה, כזו שמקבלת את יודע היחס של חלק טבעי ולגיטימי מתוך המערכת עצמה.
זו בדיוק הנקודה שדרכה אנחנו נכנסים לצלול אל תוך חומרי המקור שלנו היום. מונח לפנינו פה איזה טקסט שהוא למעשה מניפסט תיאולוגי חריף, נוקב, הוא פשוט בלתי מתפשר.
לגמרי, בלתי מתפשר.
כן, הוא נכתב על ידי מחבר שמזדהה בשם העת חן שאולוב ספרדי טהור, ומהווה חלק ממשנה רחבה יותר שמופיעה בסדרת ספרים שנקראת מורה האמת. והטקסט הזה בעצם קורא תיגר על התפיסות הכי מקובלות, הנפוצות והאהובות של היהדות המודרנית והמסורתית. הטענה המרכזית שלו היא, פחות או יותר, שהמבצר הרוחני של הזרם המרכזי ממולחד לחלוטין מתוך היסודות שלו.
תשמע, לפני שאנחנו באמת צלולים תמנימה ונכנסים לעובי הקורה של הדבר הזה, חיוני שניישר קו לגבי כללי המשחק של החקירה הזו שלנו היום.
חשוב מאוד להגיד את זה, כן.
המשימה שלנו כאן היא אך ורק לנתח את הרעיונות המרתקים האלה, לפרק אותם לגורמים ולהבין את המנגנון שעומד מאחוריהם. אנחנו בשום אופן לא נוקטים עמדה, לא מאמצים את הטענות ולא יוצאים נגדן.
100%. אנחנו מתפקדים פה נטו כמורי דרך. מנתחים טקסט שהוא כאילו טעון, שנוי במחלוקת, וממש נוגע בעצבים החשופים ביותר של האמונה.
בדיוק. המטרה היא להבין את זווית הראייה הייחודית והמאוד רדיקלית של המחבר על מושגים כמו אמת, אמונה, והסכנה העצומה שהוא רואה בפשרנות. אז פשוט לקרוא את שרטוטי הבניין כדי להבין את ההיגיון האדריכלי בלי לשפוט.
מוסכם לחלוטין. אוקיי, אז בואו נפרק את זה. המחבר פותח במהלך רטורי שאותי אישית ממש עניין, ומתייחס לכל השיח המודרני שסובב אותנו היום.
כן, קונספירציות וכאלה.
כן, כאילו סדר עולמי חדש, הנדסת תודעה של התקשורת, שקרים של הממסד הרפואי, מלחמות ג'אופוליטיות.
נכון.
על פניו, כשקוראים את זה, זה נשמע כמו עוד ביקורת שגרתית על העולם המודרני והקונספירציות שרצות בו, אבל אז די משום מקום הוא עושה פניית פרסה פילוסופית ממש חדה.
מה, המהלך הזה נועד בעצם לבצע איזושהי הבחנה מאוד ברורה בין סוגים שונים של אמת. המחבר בעצם אומר שכאילו לזהות את השקרים של הממשל, או להבין שהתקשורת מהנדסת לנו את התודעה, זה אולי נחמד, זה אולי שלב חשוב של התפחות.
כן, כאילו להבין שמשקרים לך.
בדיוק. אבל זה ממש ממש לא הופך בן אדם לאיש אמת בראייה הרוחנית האמיתית. הוא טוען שהמאבק הזה בשקרים החיצוניים של העולם החומרי, זה כמעט השחת דעת אם במקביל בני אדם ממשיכים לטפח שקר פנימי בתוך מערכת האמונה שלהם.
אוקיי.
והשקר הפנימי הזה, לפי ההגדרה החד משמעית שלו בטקסט, הוא פשוט עבודה זרה. העלילות לא נעלמה מהעולם, אתה מבין? היא פשוט שינתה צורה.
וואו. וכדי להוכיח את הנקודה הזו, הוא לוקח את אחת המילים הכי טעונות ומשמעותיות בשיח, המילה יהודי. והוא עושה לאיזה סוג של התחול מחדש. או בעצם ליתר דיוק הוא חוזר להגדרה העתיקה ביותר שלה במקורות.
נכון. ההסתמכות שלו על המקורות כאן היא מרתקת.
כן, הוא מביא דיון מתוך התלמוד, ספציפית ממסכת מגילה, שעוסק בדמותו של מרדכי ממגילת אסתר, הרי כולנו מכירים אותו כמרדכי היהודי, נכון? זה הטייטל שלו. אבל התלמוד מציין שם עובדה טכנית נורא מעניינת. מרדכי היה בכלל משבט בנימין, לא משבט יהודה.
כן.
אז איך מבחינה היסטורית ושבטית מצמידים לו את התואר יהודי? זה הרי לא מסתדר.
והתשובה שהתלמוד מציע שם היא ממש יסוד מכונן שעליו המחבר בונה את כל התזה שלו להמשך. התלמוד בעצם קובע שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
אוקיי, זה משפט חזק.
משפט מפתח, כלומר ההתנגדות לעלילות או הכפירה המוחלטת בכל כוח שהוא לא הבורא, היא ורק היא זו שמעניקה את התואר הזה. המחבר לוקח את הקביעה התלמודית הזו ומיישם אותה באופן מוחלט וטוטלי על המציאות של היום.
כאילו אין פה עניין של לאום או...
שום עניין. מבחינתו, המילה יהודי מנותקת לגמרי ולגמרי מכל הקשר של גזע, מוצא אתני, שייכות לאומית או השתייכות חברתית לאיזו קהילה מסוימת. זה תואר אמוני טהור, נטו.
זה עניין בינארי?
בדיוק. יש פה מבחן בינארי אחד ויחיד. האם ישנה כפירה מוחלטת בעבודה זרה וקבלה של תורת משה גם בכתב וגם בעל פה? אם התשובה היא לא, הרי שהזהות הגנטית או התרבותית שלך לא מעניקה לך שום חסינות או זכות על התואר הזה.
שזה זה מחזיר אותי לאנלוגיה שדיברנו עליה קודם של הבטחת מידע. כאילו תחשבי על מנהל רשתות שמשקיע תקציבי עתק בבניית חומות אש מטורפות, פיירוולים, חוסם הקרים מבחוץ ומעדכן סיסמאות כל יומיים כדי להיות הכי מוגן שאפשר.
אוקיי.
אבל אז מסתבר שלפני עשור הוא התקין תוכנה שהובטחה לו כאיזה תוסף הבטחה רוחני הכרחי, כשבפועל מדובר בכלל בתוכנה זדונית שפותחת דלת אחורית ישירות לשרת המרכזי שלו. הוא כל כך עסוק בהגנה מבחוץ שהוא בכלל לא שם לב שהמערכת שלו מדליפה מידע מבפנים.
אנלוגיה מצוינת.
אבל אם אנחנו באמת מתרגמים את האנלוגיה הזו למציאות שעליה מדבר הטקסט שלנו, איך נהיית התוכנה הזדונית הזו ביום יום? הרי במבט חטוף על קהילות מסורתיות אנחנו לא רואים שם אנשים שמשתחווים לעגלי זהב או מעלים כתורת לפסלי אבן. זה לא נראה כמו עבודה זרה טיפוסית.
וזו השאלה שחושפת את ליבת הביקורת שלו. מה שמרתק כאן הוא שהמחבר לא מחפש את העבודה הזרה באיזה שבט באפריקה או במזרח הרחוק או, אתה יודע, בכנסיות.
כן.
הוא מפנה את הזרקור הכי חזק פנימה, עמוק עמוק אל תוך מה שהוא מכנה מחנה ישראל ולב ליבו של הזרם המרכזי המאמין. ההגדרה שלו לעבודה זרה פה היא לא רק העניין הפיזי של ההשתחוויה לפסל.
אז מה זה?
היא נוגעת במנגנון הפנימי שבו האדם תופס את הכוח בעולם, ובמיוחד במיוחד בשאלת התיווך.
והאמת היא שהוא ממש לא לוקח פה שבועים, כי הוא פותח באש על פרקטיקות שהן סופר פופולריות היום, דברים שהם כמעט קונסנזוס. הוא תוקף בחריפות שימוש בקמעות, את כל התקסים שנועדו להסרת עין הרע, כמו את יודעת יציקת עופרת או שימוש במלח.
כן, מנהגים סופר נפוצים.
לגמרי. וגם כמובן את המנהג הכל כך נפוץ של נסיעה ותפילה על קברי צדיקים. זה דברים שרואים כל הזמן. אבל אם יש מטרה אחת שמקבלת פה את מירב האש בטקסט, זה מה שהוא מגדיר כההקבלה החדשה, וספציפית השימוש שלו במונח ספר הזוהר הנוצרי.
שזה מונח שחייבים להתעכב עליו רגע. ספר הזוהר הנוצרי. כי לשמוע חיבור כזה בין ספר הזוהר, שנתפס כאחד מעמודי התווך המוחלטים של המיסטיקה היהודית, לבין נצרות, תשמע, זה משהו שגורם להלם מיידי אצל רוב הקוראים.
בטח, זה נשמע נורא פוגעני למי שמאמין בזה. אז למה הוא בעצם משתמש במילה נוצרי?
אז זהו, שהמחבר לא טוען שנוצרים מפועל כתבו את הספר בסתר, ממש לא. הוא מצביע על מנגנון תיאולוגי שהוא מזהה כזה. בנצרות יש הרי קונספט חזק מאוד של מתווכים.
כאילו תפילה לקדושים שימליצו עליך וכאלה.
בדיוק, תפילה לסיינטס שיפעלו עבור המאמין, או התפיסה של חלוקת האלוהות לישויות שונות, כמו השילוש הקדוש. המחבר טוען שחלקים מרחבים בתפיסה הקבלית מייצרים מבנה שהוא מקביל לחלוטין לזה.
וואו.
כן, כשהקבלה מדברת על ספירות שונות שאליהן אדם צריך לכוון את התפילה שלו במקום ישירות לבורא. או כשאדם פונה למלאך מסוים או לנשמה של צדיק מת כדי שיפעלו עבורו, מבחינת המחבר זה יבוש של פנתיאון אלילי נוצרי לתוך היהדות.
אוקיי, אז הוא טוען שזה מחליף את הקשר הישיר?
במקום חיבור ישיר פשוט ובלתי אמצעי לבורא אחד, שאין לו שום גוף ואין לו שום חלוקה, נוצרה פה מערכת שלמה של כאילו כוחות משנה ומתווכים.
עכשיו תראי, כדי לבסס טענה כל כך דרמטית והרסנית, הוא הרי לא יכול סתם להסתמך רק על דעתו האישית, נכון?
ברור שלא.
ומכניס לזירה פה את הכבדים שבאנשי ההלכה לאורך ההיסטוריה. הוא נשען על המאירי ובעיקר על הרמב״ם. וכדי ליישר קו עבור מי שפחות צוחה בחומר כשאנחנו מזכירים את הרמב״ם, אנחנו ממש לא מדברים על עוד איזה פרשן שולי.
ממש לא.
מדובר על הפוסק והפילוסוף הרציונליסט הגדול והחשוב ביותר של ימי הביניים. זה האיש שקבע את י' ג' עיקרי האמונה.
בהחלט. המחבר משתמש ברמב״ם ובמאירי ממש כעוגן המרכזי שלו. המאירי למשל מסביר באופן חד וברור שהכפירה בעבודה זרה היא היתד שעליה תלוי הכל. אבל מעבר לזה, וזה החשוב פה, המאירי מגדיר עבודה זרה לא רק בהחלפת הבורא בפסל מוחשי.
אלא מה?
אלא כאמונה בכוח אחר בנוסף לבורא, ייחוס של כוח אלוהי, יכולת השפעה או איזושהי עצמאות לנבראים, בין אם אלו כוכבים בשמיים, מלאכים בלתי נראים או בני אדם שמתו. ייחוס הכוח הזה זו המהות האמיתית של האלילות.
והרמב״ם?
והרמב״ם כמובן הדגיש תמיד את האחדות המוחלטת של הבורא. הוא שלל מכל וכל את ההגשמה, כלומר שאין לבורא שום צורה פיזית, ושלל לחלוטין כל סוג של מתווך. על בסיס הענקים האלה, המחבר בא וטוען שאי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו.
כלומר, יש פה סתירה פנימית.
אי אפשר. מצד אחד להציר על אמונה בבורא יחיד, ובו זמנית, באותה נשימה, לפחד מעין הרע, להשתמש בקמעות שמפעילים שמות של כל מיני כוחות מיסטיים, או לבקש מאנשים מתים שיתערבו לטובתנו בשמיים. זה פשוט סותר.
פה אני מוכרח להעלות את קו ההגנה הממש ברור מאליו.
קדימה.
הרי אם ניקח את האנשים שמבצעים את הפרקטיקות האלה בפועל, אלה שקונים קמעות, שנוסעים להשתתח על קברים, שלומדים קבלה, הם הרי ממש לא רואים בעצמם עובדי אלילים.
נכון, להפך.
להפך, עבורם זו הפסגה של הקדושה וההתקרבות לאל. ואם כאילו נשאל אותם, הם הרי מיד יענו, רגע, הכל פה ברשות הבורא. הצדיק בקבר הוא הרי רק צינור, המלאך הוא רק שליח, אנחנו בכלל לא מתפללים לקמאה, הקמאה הוא רק איזו סגולה שהשם נתן לנו.
שזה הטיעון הקלאסי.
כן, אז יש פה דיסוננס עצום בין הכוונה המוצרת והכנה של המאמין, לבין איך שהמחבר בטקסט מתאר את המעשה שלו. איך הטקסט בכלל מתמודד עם קו ההגנה העוצמתי הזה?
תראה, הטקסט מכיר היטב את קו ההגנה הזה, הוא לא מתעלם ממנו, אבל הוא קורא לו במילים מאוד חריפות. הוא קורא לזה להלבין את הטומאה.
וואו, להלבין את הטומאה.
כן. המחבר פשוט מסרב לקבל את התירוץ הזה של הכל ברשות הבורא, כשזה מגיע בצמוד לפעולה פולחנית מול מתווך. ההיגיון שלו אומר ככה, אם אדם זקוק לקמע, או למת, או למלאך כדי להשיג ישועה, הוא בעצם מצהיר באותו רגע, דרך המעשה עצמו, שהבורא לא מספיק נגיש אליו ישירות.
הבנתי. המעשה סותר את הכוונה.
או גרוע מזה, שהבורא כביכול זקוק לעזרה בניהול העולם. לעטוף עכשיו מנגנון של אלילות במונחים של קדושה ולקרוא לזה מסורת אבות או סגולה בדוקה, זה פשוט לא משנה את המהות המבנית של המעשה.
כמו הווירוס מקודם.
בדיוק. מבחינת המחבר, התוכנה הזדונית היא עדיין אותה תוכנה הזדונית, גם אם שינית את שם הקובץ לחיבור קדושה לבורא נקודה אקס.
כן, זה גדול.
המעשה עצמו של פנייה לכוח שהוא לא הבורא, הוא העבודה הזרה, וזה שאתה מצפה את המעשה הזה במילים יפת, זה רק הופך את הבעיה להרבה יותר מסוכנת, כי אז הרבה יותר קשה לזהות אותה.
כלומר, הוא בעצם שומט את הקרקע מתחת להצדקה השפתית הזו. המילים היפות לא מנקות את המעשה הפסול. אבל עכשיו, המצב הוא שהביקורת הנוקבת הזו מופנית נגד מוסדות ענקיים, מנהיגים רוחניים, והרגלים שמושרשים נורא עמוק בתוך חיי היומיום של מיליוני אנשים.
נכון, זה התנגשות חזיתית.
התנגשות אדירה. ובמצב כזה של התנגשות חזיתית מול המיינסטרים, באופן טבעי מופעל לחץ אדיר לנסות לרכך את המסר. כאילו, מנסים למצוא דרך להעביר את הביקורת בלי לעורר ישר התנגדות אוטומטית. והטקסט חושף סיפור אמיתי שקרה למחבר עצמו, שממחיש בדיוק את ההתנגשות הזו.
כן, הסיפור הזה הוא קריטי כדי להבין את משנתו של המחבר לגבי מה שנקרא פשרנות. הוא מתאר שם בטקסט מקרה שבו תלמיד חכם אחד, שקרא בעיון את ארבעת חלקי ספרו מורה האמת, באותם ספרים המחבר תוקף ללא שום רחמים את ספרות הקבלה ודמויות המפתח שלה.
אוקיי.
אותו תלמיד חכם, לפי הסיפור, התרשם מאוד מעומק הטיעונים וההוכחות, והוא הביע רצון לקחת את הספרים ולהציג אותם בפני דמויות משפיעות שהוא הגדיר כחכמי ישראל. כדי, אתה יודע, לעורר איזה דיום אמיתי בסוגיה, אבל...
תמיד יש אבל.
הייתה לו בקשה דיפלומטית אחת קטנה לפני שהוא יוצא לדרך.
הוא רק ביקש כאילו לעדן קצת את הלשון, נכון? לעשות איזו עריכה קטנה של הניסוחים כדי שהם לא יהיו כל כך אגרסיביים, שזה יאפשר שיח.
בדיוק כך, הוא הציע שינויים קלים, לכאורה. למשל, במקום להשתמש בביטוי הקשה חיים ויטל המטורלל, שזה מתייחס לאחד מגדולי המקובלים, תלמידו של הארי,
שזה באמת ביטוי קיצוני.
מאוד קיצוני. אז התלמיד אמר, אולי אפשר פשוט לכתוב הרב. או במקום לכתוב ספר הזוהר הנוצרי, אולי רק נשמיט את המילה נוצרי ופשוט נכתוב ספר הזוהר.
כאילו הוא תוריד קצת את הלהבות.
כן, המטרה שלו הייתה קלאסית ופרגמטית. בוא נהפוך את הטקסט לקל יותר לעיכול. בוא לא נפיל אצלם את מנגנוני ההגנה מיד על המשפט הראשון, וככה אולי נצליח לקרב אותם לאמת.
וכאן העניינים הופכים לממש ממש מעניינים. המאכל הזה מזכיר לי איזה סיטואציה רפואית. נחשוב על רופא בכיר שמפענח עכשיו סריקת MRI של איזה מטופל, והוא מגלה שם גידול ממאיר, משהו אגרסיבי שדורש התערבות קירורגית פשוט מיידי.
אוקיי, דוגמה מעולה.
אבל אז, כשהוא מתיישב מול המטופל המבועת, מתוך רצון קנה, באמת, לא לייצר אצלו עכשיו התקף חרדה מטורף, ולשמור על אווירה, יודעת, נעימה וחדר הרופא, אומר, תשמע, זינו פה איזושהי תופעה טעית מעניינת באזור הבטן, זה משהו קצת חריג, אבל בוא נעקוב אחרי זה בינתיים ונפגש שוב בעוד חודש.
וואו.
אז הרופא אומנם שמר על דימוס, הוא שמר על חיוך, והמטופל יצא משם ממש רגוע. אבל בפועל הרופא מנע מהמטופל את ההבנה הקריטית שהוא חייב טיפול מציל חיים עכשיו ברגע זה. השפה המנומסת הזו היא בעצם זו שחרצה את גורלו של המטופל.
האנלוגיה הזו היא קולעת ב-100% לדעתו של המחבר. התגובה שלו לאותה הצעת עידון של התלמיד החכם הייתה דחייה מוחלטת. חדה ועל הסף. הוא לא שקל את זה אפילו לרגע אחד קטן. מבחינתו, לעטוף מינות ועבודה זרה בתארי כבוד, זה בדיוק כמו לקרוא לגידול ממאיר תופעה מעניינת.
שזה שקר.
זה שקר מסוכן. הוא טוען שהניסיון לקרב דרך שקר שפתי לא באמת מקרב אף אחד. ההפך הוא הנכון ומקבע את הבעיה. לקחת את דין התורה הנורא והמוחלט נגד עבודה זרה, איסור שהתורה מחייבת עליו עונשים מאוד קיצוניים, ולהפוך אותו לאיזושהי חת סלון מנומסת ועדינה, זה פשוט לחטוא לאמת.
אז בעצם הוא קובע פה שדיפלומטיה, כשהיא נוגעת לשורשי האמונה, היא לא פחות מאשר בגידה. כאילו אי אפשר לעשות יחסי ציבור נגד עבודה זרה. הרי אם אדם באמת באמת מאמין שספר מסוים מכיל אלילות שמרעילה את הנשמה, לקרוא לו ספר קדוש יש בו טעויות, זה אשכרה לתת לגיטימציה לרעל הזה.
וזה מוביל אותנו להבין באמת את הפילוסופיה הרחבה שלו על שפה ומציאות. הפחדנות השפתית הזו. הפחד שלנו להשתמש במילים קשות כמו עלילות, מינות או שקר, רק בגלל איזשהו רצון להיות פוליטיקלי קורקט או לכבד מסורות, היא בעצם המגן החזק ביותר של השקר.
נכון, כי אז השקר נשאר מוגן.
בדיוק. בגלל שמנהיגים רוחניים לא מאזים לקרוא את המסכה מעל פרקטיקות בעייתיות, ההמון פשוט ממשיך לראות בהן קדושה. השפה העדינה הזאת ממסכת את הסכנה האמיתית. המחבר דורש לקרוא לילד בשמו המפורש, בלי שום פילטר, כי רק זעזוע עמוק, באמת עמוק, יכול לעקור טעות שהושרשה פה במשך דורות.
ממש מעניין לחשוב על ההשלכות המעשיות של הגישה הזו, כי אם הוא דוחה כל ניסיון לדיפלומטיה, ובעצם שורף את כל הקשרים עם הממסד הקיים, על ידי שימוש בשפה כזו בוטה, נשאלת השאלה, אז מה הוא מצפה שיקרה עכשיו?
כן, מה השלב הבא?
בדיוק, איך נראה התיקון בעיניו? וזה מה שמביא אותנו לחלק האחרון, ואולי תובעני ביותר של המניפסט הזה. שבו הדרישה הזו לאמת מוחלטת עוברת מהשפה הכתובה, אל המרחב הפיזי וגם הכלכלי.
הטקסט מכוון כאן ישירות אל המנהיגים, אל אותם אלו שהפיצו, שלימדו את ספרי הזוהר והקבלה, או עודדו באיזושהי דרך שימוש בקמעות. המחבר מציב בפניהם איזה תרחיש.
הוא אומר, נניח שקראתם את הדברים שכתבתי, והאמת הכתה בכם.
אוקיי.
הבנתם פתאום שהספרים והפרקטיקות הללו אכן מכילים יסודות זרים ואליליים? מה השלב הבא? המחבר מבהיר שחזרה בתשובה כאן לא יכולה בשום אופן להסתכם בהצהרות רפות מול הקהילה. אי אפשר פשוט לעמוד, ליענח ולהגיד, טוב, צריך עיון בדבר, או שמעו, כולנו בני אדם וטעינו.
ממש, ממש לא. יש פה דרישה לאקטיביזם פיזי של ממש מצידם. הוא ממש פוקד עליהם לקום, ללכת לבתים שלהם, לישיבות, לבתי הכנסת, ולאסוף בעצמם את הספרים האלה מהמדפים.
בידיים שלהם.
כן, הם צריכים לסלק ולהשמיד את מה שהוא מגדיר כעבודה זרה במו ידיהם. אבל, וזה אבל גדול, מה שהכי מעניין פה לדעתי, זו הדרישה הכלכלית שמתלווה לכל זה.
נכון. המחבר מתעקש שהמנהיגים האלה צריכים לממן את כל המבצע הזה של פינוי וביאור הספרים, מכיסם האישי והפרטי. נאסר עליהם בתכלית האיסור לאסוף תרומות לזה או להטיל את העלות הכלכלית הזאת על הציבור התמים. הרי זה אותו ציבור שהם עצמם הטעו במשך שנים.
הדרישה הכלכלית הזו זה משהו שממש תופס את העין. אז מה כל זה בעצם אומר? כי זה לא רק עניין של בואו נזרוק את הספרים. לחייב אותם לשלם על כך מכיסם האישי, זה מרגיש כמעט ענישתי. כאילו, לא מסתפק בחרטה ומילים, אלא ממש דורש כפרה מוחשית כואבת.
כפרה כואבת? זו בדיוק המילה.
כאילו, יש פה ממש צורך לפגוע להם בכיס כדי לוודא שהחרטה היא באמת אמיתית.
הכפרה הכואבת הזו היא באמת לב העניין פה. תראה, לפי ההיגיון שמוצג בטקסט, טעות רוחנית בסדר גודל כזה, הרי מדובר פה על החדרת פולחנים זרים ומינות אל תוך האמונה התאורה, זה לא משהו שיכול להימחק על ידי איזה וידוי שפתיים כליל בלבד.
ברור, זה גדול מדי.
ההכרה באמת חייבת לבוא לידי ביטוי באיזה תיקון חומרי. מי שהציב את הספר על המדף המרכזי, מי שאיתר אותו בכל כתרי הקדושה האלה, ומי שכמובן נהנה מהכבוד, ואולי אפילו מהכסף שנלווה ללימוד שלו, הוא ורק הוא זה שצריך לפרק את הבמה הזו במו ידיו.
והוא זה שצריך לשאת בעלות.
והוא צריך לשאת בעלות הפירוק. זהו בעצם מבחן האש האולטימטיבי של האמת מבחינת המחבר. האם אתה מוכן לא רק להודות בטעות, אלא גם לשלם עליה מחיר אישי וכלכלי כבד.
וואו. תשמעי, עברנו פה מסע פילוסופי וטקסטואלי באמת מטלטל. נחשפנו להשקפת עולם תיאולוגית נורא רדיקלית, שחותכת בבשר החי ללא שום פשרות.
ממש ככה.
השקפה שלוקחת פרקטיקות שמיליוני אנשים היום רואים בהן את תמצית המסורת התמימה, לפעמים אפילו את פסגת הקשר הרוחני שלהם, ומגדירה אותן כסכנה קיומית, כפצצה מתקתקת וכעבודה זרה לשמה. זה מטורף.
וניתחנו גם את ההתנגדות הטוטלית של המחבר לכל סוג של דיפלומטיה או ריכוך של השפה. וזה מתוך איזו אמונה עמוקה שברגע שמתחילים לעדן את המילים, אנחנו פשוט מעוותים את המציאות ומאפשרים לשקר להמשיך לחיות שם בתחפושת. וראינו איך המסע הזה מסתיים בקריאה חד משמעית לפעולה אקטיבית, שהיא פיזית וכלכלית, שהיא בעיניו המדד היחיד לכנות אמיתית.
את יודעת, מעבר להקשר הדתי והספציפי של הטקסט הזה, אני חושב שהוא מציב בפני כולנו מראה מאוד מאוד עוצמתית. זה מאלץ אותנו לחשוב קצת על הערך של עמידה חסרת פשרות, דווקא במקומות שבהם אדם משוכנע שהוא מחזיק באמת המוחלטת.
לגמרי.
הטקסט ממחיש עד כמה לשון פייסנית, או סתם איזה רצון לרצות את כולם, יכולים בסופו של דבר להיות הרסניים לאותה אמת ממש.
בהחלט. הנכונות הזו לעמוד על עקרונות ולהימנע מעיגול פינות, אפילו במחיר של, אתה יודע, נידוי מוחלט מהממסד והחברה, זו תופעה שנדיר מאוד מאוד לפגוש היום בשיח הציבורי המודרני, שבו הכל בדרך כלל יחסי ונתון למסע ומתן.
וזה באמת משאיר המון חומר למחשבה עבור כולנו. אפשר לחשוב על זה ברמה הקהילתית, כאילו כאשר חברה מסוימת נאלצת פתאום להתמודד עם הטענה המצמררת הזו, שהטקסטים הכי מקודשים ועמוקים שלה הם למעשה איזו אשליה מסוכנת שהוחדרה אליה מבחוץ.
כן, קשה לדמיין את זה.
איך מערכת כזו יכולה בכלל לנהל בירור אמיתי של הטענה מבלי שהיא תפרק את עצמה לחלוטין מבפנים במהלך החקירה. וגם ברמה אישית לחלוטין, בחיי היום-יום של כל אחד מאיתנו, כאילו באילו תחומים אנחנו ממשיכים להעניק תארי כבוד להרגלים, לאנשים או לרעיונות שבעצם פוגעים בנו ומרעלים אותנו.
רק בגלל שאנחנו מפחדים מאי-נעימות.
בדיוק. מתי הצורך שלנו להיות מנומסים והפוליטיקלי קורקט הזה שאנחנו מאמצים בלי לחשוב, מתי הם הופכים לסוס הטרויאני של החיים שלנו עצמנו?
ואלו, תשמע, אלו בדיוק השאלות הנוקבות שטקסט מהסוג הזה מכריח אותנו לשאול את עצמנו ברגע שמקלפים ממנו את כל שכבות הנוחות ומסתכלים אל האמת שהוא מנסה להציג ממש ישר בעיניים.
כי בסופו של דבר, וכמו שפתחנו את הדיון היום, לפעמים מתברר שהאיום הכי גדול על המבצר שבנינו זה בכלל לא הצבא הזר שמקיף את החומות מבחוץ ומנסה לפרוץ.
נכון.
האיום הגדול ביותר הוא התוכניות של האדריכל שעליהם סמכנו כשבנינו את המבצר הזה מלכתחילה. ונדרש אומץ פשוט בלתי נתפס כדי להסתכל בסרטוטים האלה, להודות בטעות ולהגיד, חברים, צריך להרוס פה עד היסוד ולבנות הכל מחדש. אז תודה שהצטרפתם לחקירה המעמיקה הזו.